שבוע שעבר עסקנו בראובן. ולפני שבועיים שיעור מוקדש לרבי מרדכי דוד ונחי ליבה ונחי חיה. אז בשבוע שעבר עסקנו בראובן, בדמותו של ראובן, ואני מבקש להיכנס הפעם לדמות המרכזית של הפרשה שלנו, של הפרשות בכלל שנכנסים עכשיו, קצת להיכנס אל יוסף, אל יוסף הצדיק. ואני מבקש להיכנס אל יוסף לא בחלומות, על זה בעיקר דיברנו, ככה לפחות התחלנו בשיעור שלפני התפילה, אלא אל יוסף ברגע שהוא מתחיל את פעילותו במצרים, בחלק השני של הפרשה. פרק למתת של הפרשה, אם יש לכולם את החומשים, פרק למתת של הפרשה, עמוד 116, עוסק בחלקו הגדול הראשון ברובו ביוסף בבית פוטיפר, ובחלקו האחרון של פרק למתת ואחר כך פרק מם עוסק ביוסף בבית הסוהר. אלה המקומות הראשונים שבהם אנחנו פוגשים את יוסף במצרים. בית פוטיפר, אשת פוטיפר, כל מה שהפרשה הזו כוללת. ואחר כך יוסף מגיע לבית הסוהר, ושם הוא מופיע מול שר המשקים ושר האופים. הפרשה מסתיימת עוד שנתיים ימים לפני שיוסף מגיע אל פרעה. והפגישה עם הדמות הזאת, עם הדמות של יוסף שיורדת למצרים, היא פגישה חשובה מאוד מאוד לכולנו. אתם יודעים, אולי אני אקדים במשפט אחד, מכל השבטים עם ישראל נקרא על שמו של יוסף. מאוד מעניין, יש פסוק בתהילים, למנצח אל שושנים עדות, לאסף מזמור, תהילים פי, רואי ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף. רש"י מסביר, נוהג כצון יוסף, נוהג כצון את עמו, שנקרא על שם יוסף. נוהג כצון יוסף. ובמובן הזה, הירידה של יוסף למצרים היא שיעור גדול מאוד מאוד לנו. במובן הזה של יוסף. יש אגב פירוש שני לנוהג כצון יוסף, פירוש שמופיע במדרש, והוא פירוש פלאי מאוד מאוד. על פי הפירוש השני, נוהג כצון יוסף, זו פנייה אל הקדוש ברוך הוא. קשה להגיד את זה, אבל זה מובא במדרש במפורש. זו פנייה אל הקדוש ברוך הוא, שבה אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו, נהוג צונך כיוסף. לא יאמן. כלומר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תתנהג איתנו כמו שיוסף התנהג עם אחיו. המדרש מסביר, גמלוהו רעות וגמל עמהם טובות. רואי ישראל האזינה, נהוג צונחה כיוסף, יושב הקירובים הופיע. וכך הפרק ממשיך פרק פי. אז מכאן ומכאן, עסקנו לפני שבועיים ביעקב שיורד לחרן, ביהודי הראשון שיורד לחרן, מה עושים כשמגיעים לחרן? איך מתמודדים עם חרן? אנחנו עסוקים בפרשה מאוד דומה, ביהודי הבודד הראשון, בשלב הבא, שיורד למצרים ומתחיל להתקדם בה, אבל הפעם כשעמון נמצא רחוק. אז בפרק למתת, אם נסתכל בו שוב, אנחנו פוגשים בהתחלה את יוסף במקומות הכי אישיים. אשר לא ראינו אצל יעקב. יעקב לא מגיע כנער בן 17. זה השוני הגדול בפרשות. יעקב מגיע כיהודי זקן שבורח מעשיו אחיו האויב שלו. יוסף מגיע כנער בן 17 שנמכר על ידי אחיו. אחינו בשרינו. ההתמודדויות האישיות שיוסף מתחיל להתמודד איתן, הן הסיפור הראשון שיש לנו במצרים. אשת פוטיפר. ועוד לפני אשת פוטיפר, בוא נראה, ויוסף הורד מצרימה פרק למתת, ויקנהו פוטיפר סריס פרעו שר הטבחים. דילגנו על כל החלק הראשון של הפרשה עם יהודה ותמר, עם החלומות. דילגנו, נחזור לנקודה אחת, כי הכל קשור עוד מעט. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. אנחנו מכירים את הביטוי ויהי איש. איש יודע ציד, איש תם יושב אוהלים. ויהי איש מתאר אדם שנעשה עכשיו למנהיג משהו, דמות משהו, איש נעמי. ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. והיה אדוניו כי השם איתו. זה דבר פלאי לחשוב על זה במצרית. מצרים שלא שמע עד היום אפילו לא פעם אחת את המושג הזה. מצרים שהמלך שיקום בה ישאל מי השם אשר ישמע בקולו. מצרים הזאת, אדוניו, בבית הפרטי, שהוא לא כל כך בית פרטי, הוא בית של שרה... של פוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים. אבל הבית הזה, בבית הזה, רואה אדוניו שהשם איתו. רש"י מתקשה במושג הזה, שהוא רואה שהשם איתו, ורש"י אומר, וירא אדוניו כי השם איתו, אתם רואים את רש"י בפסוק ג' מצד שמאל, שם שמיים שגור בפיו. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. והיא מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרים בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. אני עוד רגע מגיע לאשת פוטיפר, בוא נעשה רק שנייה אחת השוואה בין זה לבין מה שקורה בירידה הבאה שלו בבית הסוהר. הוא הולך ויורד ממקום למקום, הוא עכשיו בבית פוטיפר. הוא המנכ״ל של אולי האיש השני של המלך. עכשיו הוא הולך להגיע לבית הסוהר וגם שם הוא הולך להיות מצליח, אבל בוא נשווה רק רגע. זוכרים את פסוק ג' וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. בואו נסתכל מה קורה כשהוא מגיע לבית הסוהר. אני מדלק, כולם זוכרים את הסיפור, אשת פוטיפר, הוא מתגלגל לבית הסוהר, העמוד הבא, 118. ויקח אדוני יוסף, פסוק כ', ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, והיא שם בבית הסוהר. אי אפשר להשוות. הוא נמצא עכשיו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. הוא התחיל בבירה עמיקתא כפשוטו, הוא התחיל בבור.
חזר לבור.
הוא מגיע לאיגרא רמא והוא חוזר עכשיו אל הבור. וירצוהו מן הבור, ויגלחו, הוא כל הזמן בבור. ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. עכשיו שימו לב לפסוק, הוא מדהים. ויהי השם את יוסף, וית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. עכשיו לא השם איתו, אלא ויהי השם את יוסף. לא אדוניו רואה שהשם איתו, אלא ויהי השם את יוסף. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר, נו מה ההגדרה? השם איתו. בוא נשווה את זה רגע למה היה בפסוק ג'. בפסוק ג' מה היה? וירא אדוניו
כי השם איתו.
כי השם איתו. באשר השם איתו, ואשר הוא עושנו, השם מצליח. איזו מילה חסרה פה?
בידו.
בידו. שמתם לב? זה נראה פרט שולי, אבל אין פרט שולי בתורה. שמתם לב להבדל בין שתי ההצלחות? שוב, ההצלחה של פסוק ג', ההצלחה של פסוק ג' מה היא? כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כאן, ואשר הוא עושה, השם מצליח. אני מודה שפעם ראשונה שנתתי דעתי על זה הייתה כשבעל קריאה קרא והתעקש לה בידו. כי הוא היה רגיל שמצליח זה בידו. הוא התעקש והוא לא הבין פעמיים, שלוש, ואז בסוף הוא ראה שבאמת זה לא מופיע. השם מצליח בלי בידו. בפעם הראשונה זה בידו, הפעם השנייה זה הסיפור הזה. באמצע, כל הסיפור של אשת פוטיפר, שלא קורה בלי כניסה הכי אישית, הכי אינטימית, לעולם הזה של יוסף. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, אני חוזר לפסוק ו. ולא ידע איתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ויהי אחר הדברים האלה, יפה מאוד, זאת הערה חשובה מאוד. איפה נאמר בכל אשר הוא עושה? בפסוק ג' כתוב בכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, ומה כתוב בסוף? ואשר הוא עושה השם מצליח. לא וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, אלא ואשר הוא עושה השם מצליח. תזכרו את זה, נגיע לזה בהמשך בעזרת השם. נחזור אל יוסף בן ה-17. ולא ידע איתו מאומה, חזרה לפסוק ו', כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, אנחנו מיד נכנסים לפרשה הזו. אבל רש"י, שלא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא, כבר בהתחלה מרגיש שמשהו פה לא מובן, והוא מכריח אותנו להבין את העסק בפשט שלו, במהלך הכללי. אבל היא יוסף יפה תואר ויפה מראה לא קשור לשום דבר. כבר נאמר שהוא מצליח, זה תקוע פה. אלא אם כן זה קשור למה שקורה הלאה. והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה, והיא אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. אז למה מופיע ויהי אחר הדברים האלה? למה לא ישר? ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ותישא אשת אדוניו את עיניו אליה. את עיניה אליו. זה הרבה יותר קצר והרבה יותר ברור. הרי אם היפה תואר ויפה מראה בא להסביר למה אשת אדוניו נושאת את עיניה אליו, אז מה זה ויהי אחר הדברים האלה? איזה דברים? מה קרה שם באמצע? רש"י אומר לנו דבר מאוד גדול ומאוד קשה, אנחנו עוסקים בדמותו של יוסף. רש"י אומר לנו כך, תורה לא מסתירה כלום, רש"י לוקח אותנו לדיוטות הכי קשות. זה לא יעקב בן ה-63 שהוא בעצם בן 77 כשהוא מגיע לפי החשבון של רש"י לחרן. זה לא יעקב שבורח מעשיו וממוקד מטרה ויודע לאן הוא הולך, הוא הולך בשליחות של אבא. הוא יודע את בנות לבן אחי אמך, והוא קיבל חלום מוגדר עם סולם, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים. יוסף חלם חלומות. הוא עוד לא רואה לא בית מקדש בחלומות ולא בית אלוקים. הוא חלם חלומות שעוד נחזור אליהם, הוא חלם חלומות שמה שהם עשו זה שהם גרמו שנאה. ויוסיפו עוד צנאותו על חלומותיו ועל דבריו. הוא מאוד דומה ליעקב, כל הפרשה מתחילה באלה תולדות יעקב, יוסף, שניהם חולמים חלומות, עד אליהם לא פגשנו חלומות, שניהם חולמים חלומות. שניהם אגב גם פותרי חלומות. אתם יודעים מתי יעקב פותר חלומות? פעם ראשונה הוא פותר את החלום של יוסף. ויאמר לו אביו, הבו נבו אני ואימך ואחיך. יוסף לא פתר את החלום, יוסף רק הציג את החלום, שמש וירח ואחד עשר כוכבים. יעקב היה הפותר הראשון. אחרי שהאחים הגדירו שהאלומות זה המלוך תמלוך עלינו עם השול תמשול בה. יוסף ממש מקביל ליעקב, אבל תראו כמה זה שונה. נער בן 17 יוצא כי אחיו שונאים אותו. אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל אתם יודעים מה קורה בפרשת וישב, לכן אני כל כך, זה כל כך תופס אותי, הפרשות האחרונות של ספר בראשית, אני חושב שאת כולם, כמול בלילה דיברנו על זה, התירוצים נגמרו. מעכשיו ועד סוף הספר, אין רעים מבחוץ. אין קין שהורג את הבל, אין לבן שרודף, אין עשיו שרודף. התירוצים הסתיימו. ביקש יעקב להישב בשלווה, הכל פיקס, הכל הוא אצלנו, כל הבירורים הם בפנים, והבירורים הם עד הסוף. זה המהלך של ההליכה עם יוסף, זה לא המהלך של ההליכה עם יעקב. יוסף בורח למצרים, אבל הוא לא בורח למצרים, הוא פשוט מוברח למצרים. הוא נמכר. הוא בעצם מגיע למציאות כזאת שהוא מגיע למצרים כמו שיעקב מגיע לחרן, אבל לא בגלל האח האויב, אלא בגלל האחים שהוא אמור היה ללכת לראות את שלומם, ושזה מה שהוא יעשה כל ההמשך. הוא גם לא לגמרי יודע אם הוא בעצם שם, או שבהמשך נראה שהוא כן יודע, אבל לפחות בקריאה שלנו עכשיו, האם הוא בשליחות של אבא פה? יעקב נשלח על ידי יצחק. השליחות הייתה מוגדרת, הוא הולך לכתובת מוגדרת. הכתובת הייתה לבן, חרן, פדן ארם, עם הגדרה. אבא שלח אותו עם השליחות הכי קלה והכי קשה בעולם. לא לך ותחפש אישה, כמו אליעזר עבד אברהם, אלא לך ותחפש אישה ויש לך המון בחירה חופשית. מבנות לבן אחי אימך. כל האפשרויות שיש. ובסוף הוא קולח כולם. מבנות לבן אחי אימך. הגדרה מדויקת של המטרה. הוא הולך למטרה, הוא רק מגיע, והנה רחל ביתו באה עם הצון. והנה הזה זועק. הנה השליחות מתממשת. אחרי זה יש עיכובים קשים מאוד. שבע שנים ושבע שנים ברמאים, הם הרשויים, הגויים, הם לבן. אצל יוסף הכל אחרת, הגיל אחרת, הניסיונות שונים. ילד יתום בן 17, שאחיו שונאים אותו, שבכלל לא יודע אם הוא עושה את השליחות של אבא או לא. או שכנראה כן, נדבר על זה בהמשך. הניסיונות שלו הם אחרים לגמרי, לא מחליפים את משכורתו. הוא בטח היה אומר, הלוואי שזה היה הנושא.
צריכים אותו
לבור. הרבה לפני הבור. בוא נראה מה עושים איתו. ויעזוב את כל אשר לא ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ויהי אחר הדברים האלה, ורשי אומר כך. ולא ידע איתו מאומה, רשי האחרון מצד ימין בעמוד 116. ולא ידע איתו מאומה, לא היה נותן לי בו לכלום כי אם הלחם. ורשי לא אומר דרשות, רשי לומד פה פשוטו של מקרא, כי הוא רוצה להבין את התשובה למה ששאלנו. למה לא כתוב, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אליו. אז רש"י אומר כי אם הלחם היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה. הלחם היא אשתו. והיא יוסף יפה תואר, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו. אנחנו יודעים כבר בעזרת השם קצת ללמוד רש"י, ורש"י לא מוסיף פה רבותינו דרשו, או במדרש אגדה, או רבי תנחומה אומר, כמו בביטויים אחרים, ככה הפשט. כי בלי זה הוויהי אחר הדברים האלה מיותר לחלוטין. רש"י אומר, בין הסיפור הזה על הלחם אשר הוא אוכל, לבין אשת אדוניו, יש את העולם הכי אישי, הכי אינטימי. כמה אתה אחראי על המצב שהולך להתרחש? איפה אתה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שעם ישראל הוא יוסף, צדיק יסוד עולם. תראו במה מתחילים לעבוד. ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו, אני חוזר לרש"י, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך? אני מגרה בך את הדוב. אשת פוטיפה, מיד, רואים מה רש"י עושה פה? רש"י רוצה פשוט שנלמד את הפרשה כסיפור, מיד, בתיסה אשת אדוניו. ורש"י אומר, תדעו לכם שמה שאמרתי הוא פשט, ושאף אחד לא יחשוב שזה איכשהו לא בפשט, כי כל מקום, נו, שנאמר אחר, סמוך. כלל גדול של רש"י במקרא, שכתוב אחרי הדברים, זה מופלג, זה רחוק, זה היה פעם, כשכתוב אחר הדברים האלה זה סמוך. אחר הדברים האלה היה העקדה. והיא אחר הדברים האלה, רש"י מסביר מה היה הרגע שלפני. ולכן, אחר הדיבורים האלה, אחר הדברים האלה, אחר הויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. אתם יודעים מה זה הויהי הזה? ויהי יוסף. היה כבר מישהי יפה תואר ויפת מראה. אמא שלו. אבל שם היה כתוב, ורחל הייתה. ויהי, זה לא הייתה, זה תהליך שאתה מתחיל להתרחש אותו. ויהי זה גם קצת רומז לפעמים למשהו של צער. אין ויהי אלא לשון צער. והיה לשון שמחה, והיה כי תבוא אל הארץ. ויהי. ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי. וימהן. בואו נעבור אל הפסוקים ממש כפשוטם לרגע. על הוימהן הזה, השלשלת לא צריכה הסבר. והטעם של הוימהן, מכירים אותו. ויאמר אל אשת אדוניו, מי שיודע להסתכל בפסוק יודע שבמקרא יש גם מסורה, ובין וימהן לויומר יש פסק. אתם רואים קו? זה לא בחומש, זה בספר. וימהן, פסק, ויומר. משהו קרה פה באמצע. הוימהן הזה הוא סיפור קשה מאוד. ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. ויהי כדברה אל יוסף יום, פסק יום. כל יום מחדש. מי שרוצה להבין מה זה יצר אורי, זה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. לא פחות. מי שרוצה לברוח מהסוגיות, שיברח. ויהי כדברה, זה הזה לעומת זה, ויהי כדברה אל יוסף יום, יום. ולא שמע אליה, שימו לב לדיוקים פה בפסוקים, כל כך פשוטים, לשכב אצלה, להיות אימה. ויהי כהיום הזה, אגב כשהוא אומר לה וחטאתי לאלוהים, רש"י, שבא ליישב פשוטו של מקרא, אומר מיד שבחטאתי לאלוקים מדבר בשפה שלה. בני נוח נאסרו באריות. ואת אשת איש. ואני לא יכול לקחת אותך, את אשת איש. גם אבי מלך ופרו היו צריכים מוסרית קודם כל להרוג את אברהם ואחרי זה לקחת אשת איש. כי זה לא מוסרי אשת איש. בני נוח נצטבו על העריות, אני לא יכול לקחת אותך. ותראו מה היא אומרת לו בעצם. והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמעה אליה למה? לשכב אצלה להיות אימה. היא לא מבקשת ממנו את מה שיופיע בפסוק הבא. והיא כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה אימי. ומה היא דיברה מקודם? לשכב אצלה. להיות אימה. והפעם היא מבקשת שכבה אימי. שני מהלכים שונים לחלוטין. רש"י אומר לשכב אצלה, רש"י הולך איתנו יד ביד. לשכב אצלה, תראו בפסוק י', אפילו בלא תשמיש. והיא כדברה אל יוסף יום יום. השיטה היא יום יום. עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה. נוהג כצאן יוסף, כולם יוסף. לשכב אצלה אפילו בלא תשמיש. להיות אימה, אומר רש"י, לעולם הבא, ונראה לכם כאילו זה דרוש. להיות אימה מהותית, להיות אימה נפשית, להיות אימה רוחנית. לשכב אצלה, להיות אימה. מי מדבר בכלל? איזה שטויות יש לך בראש? מה? מישהו בכלל דיבר על שכבה אם היא תתבייש? זה הרעיונות שלך בכלל. בטח הבאת אותה מהיהודים. אני מדברת על... והיא כהיום הזה... ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, פסוק י' א' ברש"י. ויהי כהיום הזה, כלומר, ויהי כאשר הגיע יום מיוחד. כאשר הגיע יום מיוחד. יום צחוק, יום עד. שהלכו כולם לבית עבודת אלילים. אמרה, אין לי יום הגון להיזקק ליוסף כהיום הזה, והיא כהיום הזה. אמרה להם, חולה אני ואיני יכולה לילך, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רש"י. לעשות מלאכתו, רש"י לא מפחד מכלום. רב ושמואל. אחד אמר מלאכתו ממש. כמו שכתוב בגמרא, בא לעשות את החשבונות. כי כולם לא נמצאים, זה יום לעשות פנקסים. ואחד אמר לעשות צרכיו אימה. כלומר יוסף פה מגיע למקום כזה שהמקום הולך ונהיה מסובך. מסובך במקום האישי, מסובך הכי קשה שיש. אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו וכולי כדי איתה במסכת סוטה. בואו נדבר על הדמות דיוקנו הזאת. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה אימי. ויעזוב בגדו בידה, וינוס, ויצא החוצה. ויקיר אותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. בא אליי לשכב אימי, ויקרא בקול גדול. ואיך שומעו כי הרימותי קולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה. התמונה הזו היא חיונית להבנה. הוא אצלה. עכשיו בגדו בידה והוא נס. יש כאן שתי אפשרויות להבין. האפשרות האחת של חז"ל היא שבגדו בידה והוא רץ. בצורה הכי קשה שיכולה להיות מתוארת. והוא נימול. והיא צורחת ג'יד! יהודי. וזה הפירוש של ראו. יש לכם הוכחה! ראו! בגדו בידה. והוא מתחיל לברוח. ואם זה כך, אז היא צועקת, ראו הביא לנו, שימו לב בשלב הראשון, איש עברי לצחק בנו. אל מי היא מדברת? למי היא קוראת? פסוק י' ד' עוד פעם, למי היא קוראת? ותקרא למי? לאנשי ביתה. מי זה אנשי ביתה? הרי אין איש מאנשי הבית שם בבית. אז מי זה אנשי ביתה? זה רק העבדים. זה רק אלה שלא לקחו אותם לחגיגות. זה השומרים. זה מי שהשאירו צוות שמירה. ותשימו לב לגודל של מה שהיא אומרת פה עכשיו. ראו, הביא, תשמעו את המתודיקה, הביא לנו איש עברי. אני ואתם הכל יחד. הפולטריון. אשת פוטיפה. בית עבדים אחד גדול. היא מתארת אותו כאויב של מי? של פשוטי העם. אני איתכם, אני מפשוטי העם. אליזבת והעם. אני מלמטה. ראו הביא לנו איש עברי לצחק במי? בנו. זה בכלל לא סיפור שלי, זה סיפור לאומי. זה בכלל לא עוסק בי, זה מחר יהיה בכם. בא אליי לשכב עמי ויקרא בקול גדול ויהי כשומעו כי הרימותי קולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה. מה זה רלוונטי שהוא עברי? בטח זה רלוונטי, כי צריך לעורר את שנאת העברים, רק צריך לדעת לעורר אותה. לא צריך הרבה עבודה, אנחנו יודעים את ההיסטוריה, רק צריך לדעת לעורר אותה. לא צריך הרבה נאצים, יש מספיק אוקראינים ופולנים, רק צריך לדעת לעורר. מספיק אחד, שניים, בעיר.
טריגר.
כן, השאר כבר ממתינים. כולם ממתינים. רק תבוא. רק תבוא. ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו אל ביתו. תשימו לב לפרשה הזו, זה לא יאמן. עכשיו היא מדברת עם האדון. עכשיו שיח אדונים וגבירות. בוא נעשה השוואה. ותדבר אליו, כדברים האלה לאמור. בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי, אפה. לא באנו. בי.
אישה חשובה.
ראי קארי מקולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה.
בגדו אצלי.
הכל אני. ואז הוא מגיע אל בית הסוהר. רק דברי חז"ל פה חייבים להוסיף בשנייה אחת. חז"ל אומרים, ובטח כולם מכירים, אבל אנחנו נזכיר את זה. ורש"י הזכיר את זה. רש"י כל כך דייקן בצורת הפרשנות שלו, הוא אומר את הפשט, וכשהוא הולך להגיד דברי חז"ל והוא רוצה להוסיף, אז הוא אומר, ואז כדאית במסכת סוטה. הוא גם הוסיף וכולי. אתם רואים באיזה פסוק זה? בפסוק, בדיבור המתחיל לעשות מלאכתו מצד שמאל. הוא רוצה שנפתח שם את הגמרא. ומה ששם כתוב זה הסיפור הבא, זה סיפור ידוע, שכשהוא בא הביתה הוא בא לעשות מלאכתו, כשיטה השנייה, והוא כבר כמעט נופל איתה. ואז נראית לו דמות דיוקנו של אביו בחלון. דמות דיוקנו של אביו כנראה זה גם דמות דיוקנו, כי יוסף זה דמות דיוקנו של אבא. ונראית לו דמות דיוקנו של אביו בחלון. עוד נגיע לדמות עצמו. והוא בא אליו עם האבנים, עם אבני החושן. כך מספרת הגמרא במסכת סוטה, זה סיפור לא יאמן. הוא רואה את כל האבנים האלה. עודם, פתדה, ברקת, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. ואז מגיעים לאבן שלו, שוהם. והמקום שלו מהבהב. ויעקב שואל אותו בחלון, בחלון, הגרסה בגמרא היא בחלון, למרות שזה נשמע בחלום, בחלון. לצונך שתיכתב עם אלה. יש רגעים בחיים שבהם אתה מחליט את החיים שלך. רצונך שתיכתב עם אלה, או שתיקרא, תקשיבו טוב למילים, רועה זונות. לשון הגמרא. נשמע אבני, אתה יסוד, אתה יסוד העולם. אתה עוד תהיה היסוד והרועה של רועי ישראל נוהג כצאן יוסף, עוד תהיה רועה, רועה זונות. אתה לא תהיה פחות מזה. וזה הרגע לקבל החלטה. והאבן של השואה מהבהבת, ככה גמרא בסוטה, שרש"י מפנה אליה פה. ובואו נחזור רגע להיות בני 17, כי כולנו בני 17. אני לא יודע מה הייתי עונה. אני הייתי עונה להיכתב עם מי בדיוק? עם שמעון ולוי, אה? ממש רצוני. שאיפת חיי. לא הרבה זמן עבר מאז שאני זוכר את המטבעות למעלה. של ה-20 כסף, איך מחלקים אותם עם אורחת הישמעאלים כשאני בבור בפנים. אתה באמת שואל אם רצוני להיכתב ממנו? השיחה הזו לא התקיימה, השיחה הזו היא פה מבפנים. איך צבי אומר פה? חז"ל אומרים, ואלה תולדות יעקב יוסף, דמות דיוקנו של אביו הייתה דמות דיוקנו של יוסף. כשהוא רואה פתאום את אביו בחלון, הוא בעצם רואה אותו. וכשהוא רואה אותו, הוא רואה את אביו. כשרש"י אומר שהוא התחיל להסתכל במראה, הוא רואה בעצם את יוסף, יעקב. הוא רואה את אלה תולדות יעקב יוסף, אבל לא בארץ כנען. בארץ מצרים, בבית פוטיפר, באיגרא רמה. זאת השנייה שבה הוא יכול להיות המאהב של האישה מספר 2 במצרים. הדרך משם, לכל מה שאתה רוצה, סלולה. אתה יכול גם לצרף לזה כל מיני רעיונות, לא כל כך רעים, ודרך זה אני אעזור לאחים שלי כשהם יהיו בסדר. הרי יש לו חלומות ונבואות. דרך זה יתממשו החלומות אולי יותר קל, פוליטיקלי קורקט. אי אפשר לזלזל בהזדמנות שהקדוש ברוך הוא יקרא לדרכך? השלשלת של הוימהן היא השלשלת של החיים שלנו. השאלות הן לא רק יצר השעה, השאלות הן כל החיים. כל החיים עכשיו נמצאים פה. הוא לא קיבל שליחות מוגדרת, בנות לבן אחי אמך, שכונה איקס, ווייז מוגדר. הוא לא יודע לכמה זמן זה הולך להיות, אולי זה ל-100 שנה, אולי 200? הוא לא יודע שום דבר. הוא רק יודע דבר אחד, שהוא אמר הנני לאבא שלו, כשהוא אמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. והוא אמר הנני. והוא מבין שמרגע זה ואילך יש לו שני תפקידים בעולם. האחד זה לראות את שלום אחיו, אם לא ייווצר דבר כזה שנקרא שלום אחיו. שלום אחיו זה גם השלום בין אחיו, אבל שלום אחיו זה עוד דבר, זה השלום של כל אחד מאחיו. אתם זוכרים את שמו של יוסף כשרחל קראה לו יוסף? היא קוראת לו יוסף לאמור? לא. לכן היה צריך להיקרא אסף, זה שם הרבה יותר יפה, לא יותר מודרני. כשהוא נולד כתוב, ותומר אסף אלוקים את חרפתי. סוף פסוק. ותקרא, יש פה איזה פלאפון אם אפשר לסגור אותך. אסף אלוקים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף, לאמור יוסף השם לי בן אחר. מוריי ורבותיי, בפשוטו של מקרא זה שם מזעזע. כלומר, רחל קוראת לו בעצם על שם עוד מישהו. יוסף השם לי בן אחר. היא כמובן מנבט על בנימין, הכל ברור. בתורת החסידות מוסבר הפסוק הזה מדהים, ומי שרוצה להבין מה זה יוסף, זה כל העניין. בתורת החסידות מוסבר שכל עניינו של יוסף הוא להגיע אל האחר הכי אחר ולהפוך אותו לבן. יוסף השם לי בן, מכל מי שהוא הכי אחר. אתם יודעים מה זה אחר? אחר זה הביטוי של אחר. אחר זה מי שמרגיש אחר. אחר זה מי שמרגיש שונות. יוסף לא עושה את זה מהמעבדה. יוסף צריך לעבור את זה מעצמו. יוסף צריך מהמקום שלו להגיע לדיוטות הכי נמוכות, להתמודד עם הקשיים הכי גדולים, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך. משם להצמיח את היסוד של יוסף, של יסוד עולם. זה יכול לבוא רק משם. הוא צריך למלא שני דברים בשליחות שלו. דיברנו עליהם לפני התפילה, אני חוזר בשנייה, הוא צריך למלא שני דברים שמי שמפספס אותם מפספס את התפקיד של יוסף. אבא שולח אותו לשכם, אבא יודע בדיוק שאחיו שונאים אותו. הרי זה היה בפסוק שלפני, הם לא יכולים לדברו לשלום, הם רוצים להרוג אותו. אבא יודע את זה. הוא שולח אותו לשכם לשם מה? להגיד לו מה מזג האוויר? מה הוא שולח אותו? אני מבין כל שליחות. אברהם קיבל שליחות, לך לעקוד את יצחק. הבנתי את השליחות. אני אגב מבין גם מה אני צריך לעשות. אני צריך לקחת מאכלת, אני צריך לקחת סכין, אני צריך לקחת אש, אני צריך לקחת עצים. דיברנו מקודם, אני מבין מה אני צריך לעשות. משה קיבל שליחות בסנה, אני מבין מה אני צריך לעשות. גם קיבלתי הגדרה, קח את זקני ישראל, לך אל הארון. יש הגדרות, אני יודע לקמת אותן. אין שליחות אחרת. יעקב קיבל שליחות מיצחק ללכת לבנות לבן אחי אימך. אני מבין, וללבן שתי בנות, שם X, שם Y, הכל מוגדר. יוסף קיבל שתי שליחויות. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. מה דעתכם? הוא חוזר ואומר, אבא, החבר'ה על הכיפה. הייתי באמת, חבל על הזמן. חבל על הזמן, הם שומעים אברהם פריד, הם שומעים ניגוד, חבל על הזמן. הם עם הצון חלילים, מזויון מתוקים. זהו, ולגבי שלום הצון, הכל בסדר. זה היה בסדר, למה לא? והשיבי מדבר? גמרנו, חוזר, מביא את הכל. אתם יודעים מה הוא שולח אותו, יוסף? יעקב. הרי זה ברור מהפרשה, זה ברור מהחלומות וזה ברור מההמשך, אי אפשר להתעלם. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יעקב שולח את יוסף בשני תפקידים מוגדרים. הוא שולח את יוסף בתפקיד הראשון, ודרך אגב אמרנו את זה אבל לא הסברנו שום דבר על זה. יוסף הוא, מי שיסתכל בפסוק בתחילת הפרשה, יוסף הוא השליח היחיד בכל המקרא. זה פלא פלאות שקודם כל שומע את דבר השליחות ואחרי זה אומר לו. בשונה ממשה, מאברהם, שנקראים אברהם, אברהם, ויומר הנני, ויומר, ככה. יוסף שומע את השליחות, לך נראה, ואומר, הנני. הוא יודע לאן הוא צריך ללכת. דרך אגב, הדבר היחיד שנאמר לו ברור, הוא הדבר היחיד שלא מתממש, והוא יכול להפסיק את השליחות כדי למלא אותה. נאמר לו, הלא אחיך רואים בשכם, זהו שלו. הוא הלך לשכם, והם לא רואים בשכם. אז אם אתה צריך למלא את השליחות, אתה חוזר ואומר, אבא, סורי. כל השאר לא ברור. כל השאר ברור לחלוטין לכל מי שיודע לקרוא את המקרא. הוא חלם שני חלומות. בחלום הראשון הוא חלם שהוא מפרנס את כל אחיו. הוא האלומה. הוא חלם שזה הולך להיות לאורך זמן, כמה אלומתי וגם מצב. ובחלום השני הוא חלם שכל 11 הכוכבים ואבא ואימא מתאחדים ביחד מסביבו. החלום הראשון הוא לא חלם את הדמויות שלהם, הוא חלם את החובה שלו לפרנס אותם. מה שיקרה בכל שנותיו של יוסף בהמשך יהיה שני דברים. הדבר הראשון שיקרה הוא שכשהוא יתגלה אליהם הוא ישאל אותם, מה שלום אבא? מה שלומכם? ואיך כל אחד מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אל תעצבו, אל יחר בעיניכם, למחיה שלכם אלוהים לפניכם. הוא מגדיר את השליחות, הוא מגדיר את התפקיד של כל אחד. הוא נותן לכולם להבין את הביחד של כולם, ונותן לכל אחד להבין את התפקיד שלו בעולם. הדבר השני שהוא ממלא עד הסוף, זה שהוא ממלא את התפקיד להיות אחראי לחלקל אותם לחם לפי הטף. עד מותו. להיות אחראי לחלקל אותם לחם לפי הטף עד הסוף. אלה שני התפקידים שיוסף קיבל על עצמו. וזה מה שהגדיר לו יעקב. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. אתם יודעים מה פירוש והשיבני דבר? ואביו שמר את הדבר. אחיו סנרו אותו על החלומות, אבא מצפה להתממשות הדבר. שני החלומות מגדירים את שני התפקידים. הוא הרואה שיהיה חייב להיות נאמן לאחיו כשהם לא יהיו נאמנים לו. הוא הרואה שיצטרך להסביר לאחיו, זה בכלל לא רלוונטי, אתם חשבתם עליי, מה זה קרה? אלוקים חשבה לטובה, ואני חייב לכם, כי לא אתם שלחתם אותי, האלוקים שלחני. והוא זה שיסביר שאנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם כשיחזרו מההלוויה של אבא. וכדי להגיע למקום הזה שבו אתה יכול לעשות כל אחר בן, למקום הזה שבו אתה יכול לצרף את הרחוקים ביותר, למקום הזה שבו אתה גם תמלא את התפקיד לרומם את מצרים, אתה צריך להתחיל לעבור את התהליך הזה בעצמך. בכל אחד יש יוסף, ובכל אחד יש בן ואחר. אף אחד לא ימלא את תפקידו עד שהוא יעשה מהאחר שבו בן. הדבר הראשון שרואה פוטיפר ביוסף, פוטיפר, נציג הכפירה המצרית העולמית, הוא רואה השם איתו. הוא רואה השם איתו. שם שמיים שגור בפיו. כל המעברים שיוסף עושה והכניסה למקום הכי אישי, והוויכוח הזה אם לעשות מלאכתו ממש או לעשות צרכיו עם מהו, הוויכוח בין הבן לאחר שיש בכל אחד ואחד, והידיעה שהנפילה הכי גדולה היא מושגחת כדי שאני אהיה יוסף. הידיעה הזאת היא כל הסיפור של כל הפרשה כולה. יוסף לא ירד מצרימה כי הוא רצה, ויוסף לא ירד מצרימה כי יש איזה אויב שרודף אחריו. הלוואי יוסף, הוא רד מצרימה. הוא רד מצרימה, ובעצם היה אמור להיות מיואש מכולם. מכל האחים ומכל הרבנים ומכל העולם. כולם מכרו אותו. הוא שמע את ראובן רוצה להציל ושמע שזה לא עובד ואין לזה שום סיכוי. הוא רד מצרימה, הוא לא ירד מעצמו. המציאות גרמה לו. הוא לא יעקב שאימא ואבא הזקנים מחכים לו בבית והוא עושה את שליחותם. הוא יוסף שאימא שלו מתה ואבא שלו שלח אותו לחזית התופת בלי כתב כמויות ובלי הגדרות. הוא רד מצרימה. הוא רד מצרימה בעיתוי הכי קשה, במציאות הכי קשה, וכל הפרשה מתחילה פתאום בסיפור הכי אינטימי בעולם. וזה לא סיפור של רגע, וזה לא אירוע על הבאר עם רואי חרן, זה יום יום. יום יום. ואתם חושבים שרשי דורש דרשות לשכב אצלה, להיות אימה לעולם הבא? יוסף הוא הכוח שיכול להפעיל את כל העולם, והיא באה אליו ומגרה אותו בדיוק בנקודה הפילוסופית שלו. בוא תהיה פילוסוף, בוא תוביל עולם, בוא תתחבר לדברים גדולים. לא אמרתי בכלל לשכב עם מי, אמרתי לשכב אצלה, פה לידי. אני אחבר אותך למקומות הכי נכונים, תשפיע. תשפיע שם שמיים, יאללה, קדימה, מה הבעיה? מה זה סותר כל כך? למה זה הורס כל כך? הוא נותן נאום של שני פסוקים. ואחר כך הוא רואה שכל הנאום הזה לא עוזר כלום. והוא עוזב בגדו. אתם יודעים מה זה לעזוב בגדו? הוא עוזב את כל החיצוניות, את כל הבגידות, את כל הבגדו. בגדו של יוסף זה בגד של מנכ״ל משרד מצרי. זה המנכ״ל של פוטיפר, הוא עוזב בגדו בידה. זה השלב של ההחלטה, אין. אין עוד בלבדו. והוא יוצא, ערום כביום היוולדו, עברי, שכולם יראו. הוא הראשון שיצעקו עליו ברחובות, ג'יד. הוא הראשון שיצעקו יהודי מסריח שבא להרוס את מעמד העבדים. ראו, הביא לנו, היא מוכשרת, המרשעת הזאת. ואם אתם רוצים פנימיות יותר עם רשי, אז יש לו גם המון סיבות להתבלבל, כי בהמשך הוא באמת יקבל את אסנת בת פוטיפרה, שרשי יראה אותה כבת שם. יש הכל כדי להתבלבל, הכל מאוד עדין, כאלה חוטים דקים. יש לו מגמה אחת בעולם, לעשות את האחר בן. וככל שאתה מבין שהאחר הוא הבן, אתה מבין שככל שאתה יורד למטה יותר, השליחות שלך יותר מבוררת. אתם יודעים מה ההבדל בין בית פוטיפר לבין בית הסוהר? שבבית פוטיפר הוא עבד, אבל הוא מנכ״ל. הוא עבד עם כבוד. הוא מנכ״ל, דעתו חשובה. לבית הסוהר הוא מגיע כאסיר. לאסיר אין דעה. מה שני ההבדלים בפסוק? איך כתוב בפסוק ג' בוא נזכר בלמתת, פסוק ג' איך כתוב? וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. איך כתוב בפסוק בבית הסוהר? ואשר הוא עושה, השם מצליח. אתם לא מבינים את ההבדל? תשמעו כמה ההבדל דק. בשלב הראשון, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. בידו. מה זה בידו? בידו. כולם אומרים, וואו, יוסף. יוסף הזה פילי פלאות. זה לא יוסף, זה הקודש ברוך, אבל זה יוסף. וכתוב הרבה על יוסף. יש הרבה מאמרים על יוסף. הוא עדיין מופיע. ואיך כותבים כל כך הרבה מאמרים? כי הוא עושה המון דברים, אז משווים, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ואז הוא נופל למקום הכי נמוך. הוא מגיע לבית הסוהר. כשהוא מגיע ללמטה למטה, אז אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסריי. ואז הוא זורק גם את הבידו. ואז כבר אין יוסף בכלל. יש אסיר. עם מדי אסיר. מספר 6. והצינור הזה, הכלום הזה, האוויר הזה. נער עברי. עבד לשר הטבחים. שם השם מצליח, פשוט לא צריך אותו כבר. אתם תופסים את ההבדל של מילה אחת? רק השם מצליח, זה לא בידו בכלל. ולא צריך כל אשר הוא עושה, לא צריך להשוות דברים לדברים, ואשר הוא עושה, השם מצליח. הוא אומר בוקר טוב, זה בכלל לא יוסף, זה השם. הוא בא להעיר את שר המשקים ואת שר האופים, וזה לא הוא, זה השם. הוא אומר להם, מדוע פניכם רעים היום? וזה לא הוא. והוא מאבד כביכול עד שהוא מגיע את עצמו, עד שהוא מגיע להיות פשוט נוהג כצאן יוסף. כי הוא אמור להכין את עצמו לתפקיד שלו. אף אחד לא הפסיק את השליחות. השליחות היא לראות את שלום אחיך ואת שלום הצאן. בשביל להגיע לשם אתה חייב לתקן את כל העולם שבך. אתה צריך להפוך את האחר שבך לבן. אתה בגוף ראשון יחיד. אל תנאם נאומים. אפילו הנאומים של שני הפסוקים שלך לאשת פוטיפר. אמא ואמאן, לא יעזרו כלום. פשוט, תנוס החוצה. חז"ל אומרים, לצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מעם לועז, הים ראה וינוס. מה ראה? הים ראה מה? הים ראה וינוס. וינוס החוצה. הים ראה מה? הים ראה את יוסף נס, והבין שמול זה אי אפשר להתמודד. את זה הים ראה. הים ראה וינוס. הים ראה את וינוס ויצא החוצה. כשאתה מגיע למקום הזה, אין ים ואין פרעה. אתם יודעים מה קורה בסוף הפרשה? התורה הקדושה היא לא happy end. היא לא סרט להבדיל מיליוני מיליוני הבדלות. אתם יודעים מה קורה בסוף הפרשה? הוא רק מבקש משר המשקים, שכרתני איתך. לא עשיתי מאומה. במדרגה של יוסף. במדרגה של מי שנקרא השם מצליח. זה סיבה טובה לעוד שנתיים עבודה בפנים. עוד שנתיים סגור בפנים כדי להמשיך לעשות את העבודה. עוד מעט תצטרך לעמוד מול פרעה, מול מצרים, מול כל העולם ולומר לכל העולם בלעדיי. אין בלעדיי. בלי להתחיל בלהסתרק. אין בלעדיי בלי להיות בן 17. אין מקץ בלי ויהי אחר הדברים האלה. צדיק יסוד עולם זה מי שהתורה לקחה אותנו איתו אל המקומות הכי קשים של איך הופכים אחר לבן. זה במקום הכי רוחני ובמקום הכי מעשי. היו אחרים יותר מאלה שאמרו לכו ונהרגהו כשהוא הופך אותם לבן ואומר אני חייב לכם על זה שאתם גרמתם לי למלא את השליחות? ריבונו של עולם, נהג צונך כיוסף. נהג צונך כיוסף. וזה לא סותר את הפירוש הראשון. נהג צונך כיוסף כי כל אחד מאיתנו הוא יוסף. יכול להיות שזה לא נגלה לי עכשיו. יכול להיות שמה שנדמה לי שאני אגיד לדמות דיוקנו של אבא בחלון זה ואישן. רק לך. אבל כל אחד הוא יוסף. ואתם מבינים למה זה צון? רואה כצון יוסף? כי אתם יודעים מה זה צון? צון. זה התפקיד של אבא, של יוסף, זה התפקיד של רואה הצון. צון זה מי שמצליחים להגיע לביטול מוחלט, מוחלט, מוחלט אל הרואה. אין להם כלום משלהם, אין להם דעה עצמית. יש להם את היכולת להיות חביבים על הרואה. מפני שהם יכולים להגיע ליוסף. צון זה מלשון יציאה. הם יוצאים מעצמם, הם יוצאים מכל מה שהם. הם יוצאים, ואם מישהו חושב שזה סיפור על איזה צדיק, אז את הסיפור על הצדיק יסוד עולם, הגדול ביותר שיש, התחילו מהנער בן 17, שמסלסל בשערו, ועובר את כל התהליך להפוך את האחר לבן, כדי שאנחנו נבין איך אפשר להגיע לאשר הוא עושה השם מצליח, ואחר כך, להנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. זה יוסף, ובמשפט אחרון אחרון, תמיד פרשת וישב היא הקדמה לחנוכה. לפעמים היא השבת הראשונה של חנוכה. לפעמים היא הקדמה לחנוכה. לא להתבלבל. בחנוכה היה דבר אחד שלא היה בשום חג אחר. לכל החגים היו מצרים, הם רצו להרוג אותנו והצלחנו לצאת. היה מדבר, כמעט מתנו משרב והקדוש ברוך הוא עשה סוכות וענני כבוד. היה המן הרשע, הוא רצה לחסל אותנו. חנוכה? בחנוכה הייתה אשת פוטיפר. הייתה מדינה עם הגבולות הכי רחבים שהיו אי פעם בהיסטוריה שבארץ ישראל. הכל היה כחול לבן. דיברו עברית יפהפייה. למדו תורה. הייתה אקדמיה יפה. אף אחד לא נגע בבית המקדש. פה מדברים באנשים מתורבתים. קולטורה. בית המדרש הוא נכס אדריכלי. איש לא יפגע בו. גם לא שפכו שמנים בעל תשחית ואיכות הסביבה. רק תימאו אותם. והיו מספיק ישיבניקים שאמרו שזה לא נורא אם תימאו אפשר להדליק בשמן תמי. וזה כתוב בשולחן ערוך. והכל היה בסדר. ובחנוכה לא קרה כלום. כל מה שקרה היה שכמה אנשים מוזרים התעקשו למצוא שמן טהור. סתם. משונים. זה חג כשהכל פיקס. אתה בבית פוטיפר, כחול לבן בבית. פרשת וישב ומקץ הם הפרשות שעוטפות את חנוכה. חנוכה זה בעוד שבוע וחצי, בעזרת השם השבוע, ביום רביעי. זה הקדמה לחנוכה. ההקדמה הגדולה לחנוכה של יוטט בכסלב, חג הגאולה של האדמור הזקן. אז ביום רביעי, בעזרת השם, קבענו כאן התוועדות. ככתוב, באיזה שעה זה מתחיל?
שבע ערבית,
התוועדות של יוטט בכסלב, ליל יוטט בכסלב, יום רביעי, השבוע, במקום ביום חמישי, בגלל התאריך, במקום ביום חמישי, שנזכה בעזרת השם,
שלום.